שלום למאזינים, איזה כיף שחזרתם לעוד פרק בפודקאסט זמן לחשוב. אני ישראל גופמן, והיום אני מארח את מתי גיל, מנכ"ל איימלאבס. אהלן.
היי, אהלן.
עם מתי נשוחח על סטארט-אפים ישראלים בתחום הרפואה, ועל השקעות בישראל בעידן שאחרי השבעה באוקטובר, ובכלל לאור התמורות הכלכליות האחרונות. נדבר על מה שהיה כאן, וגם על מה שיהיה, ואולי בעצם המצב הכלכלי שלנו לא כל כך גרוע. אז עוד, ומתחילים.
זמן לחשוב, הפודקאסט של גופמן קריאייטיב, על השעה ומציאות.
היי מתי, מה שלומך?
תודה רבה, צהריים טובים, ובסדר כמה שאפשר.
ובשורות טובות.
כמה שאפשר.
אז בואו רגע נתחיל מהפיל שבחדר, למה שחברה בינלאומית תשקיע פה?
אני חושב שחברות רב-לאומיות הרבה שנים מוצאים הרבה סיבות להשקיע בישראל. אין ספק שהאירועים של השנה האחרונה, קודם כל בגול העצמי שעשינו לעצמנו עם ההפיכה המשטרית וכל הניסיון לשנות את שיטת המשטר בישראל, היה איום משמעותי שחברות רב-לאומיות ומשקיעים שאלו הרבה שאלות לגבי זה. ואז עם הגול שעשו לנו והנזק שאנחנו מתמודדים איתו עד היום, עם המשבר המלחמתי, אין ספק שיש לזה השפעה. לשמחתי, אנחנו רואים המשך מחויבות וראייה ארוכת טווח של החברות הרב-לאומיות פה בישראל. אני חושב שזה מתוך היכרות רב-שנתית עם היכולות וה-DNA הישראלים. אחד, שתיים, מתוך מקום שמבינים מה אנחנו יכולים לתרום להם, ושלוש, אולי אפילו למרות כל האתגרים, ועל אף האתגרים של החודשים האחרונים שאנחנו מתמודדים איתם מאז השביעי באוקטובר, רואים שאנחנו הופכים את הסיסמה הזאת של no matter what, שאנחנו ממשיכים לדלבר, no matter what, אנחנו הופכים את זה ממש להיות סיסמה אמיתית. וכשאנחנו שמים תוכן מאחרי הסיסמה הזאת, ורואים שאנחנו ממשיכים להתגבר על כל מכשול, וממשיכים להיות דבקים במשימה שלנו, ובשליחות שלנו, וכשקוראים לנו גם עולים על מטוס ומגיעים אליהם, וממשיכים להגיע למיילסטונס, ומתקדמים עם הסטארט-אפים שלנו, ומתקדמים עם העשייה שלנו, אני חושב שזה בונה אצלם הערכה אפילו יתרה. כי בעולם הסטארט-אפים, אתה תמיד נתקל במכשולים. אז היזמים והיזמיות הטובים, הם יודעים להתגבר על מכשולים, והיום משקיעים וחברות רב-לאומיות רואים ממש POC של איך החברות הישראליות מתגברים על מכשולים, בין אם זה הלכת למילואים, או בין אם זה לא עלינו שיש פגיעה בנפש, ולהתמודד עם משפחה תוך כדי כל הסיפור הזה. הם רואים איך אנחנו מצליחים להתגבר על המכשולים, ואנחנו שומעים הרבה מאוד הערכה לעשייה הזאת.
אז במה בעצם השקיעו ב-2023 מהזווית שלך, ואיך אתה רואה את 2024?
אז אני רואה, לפחות בתחום שלי, התחום שלי זה עולמות הביוטק וה-AI, איפה שהטכנולוגיה החישובית, ML, AI, כל הביולוגיה החישובית, כימיה החישובית, פוגשת את הגילוי ופיתוח תרופות. עכשיו, בפעם הראשונה בשנים האחרונות הצלחנו לשים את מדינת ישראל על המפה של התעשייה הגלובלית בעולם הזה. אחרי הרבה מאוד שנים שגם הממשלה וגם התעשייה בארץ ניסתה למשוך את החברות הרב-לאומיות להשקיע בישראל וקרנות להשקיע בסטארט-אפים ישראלים ללא כל כך הרבה הצלחה. למעשה טבע הייתה סוג של יוצא דופן בנוף הישראלי בכך שהצליחה לקום חברה גדולה מישראל ולהוביל ברמה הקנה מידה העולמית למשך הרבה מאוד שנה וממשיכה, אבל היא הייתה יחידה בענוף הזה. ורק בשנים האחרונות, ככל שהטכנולוגיה החישובית תופסת מקום של יותר חשיבות בגילוי ופיתוח תרופות, אז פתאום מתחילים להסתכל על ישראל כמקור עוצמה לטכנולוגיות העתיד של מחקר ופיתוח בביוטק. אז הצלחנו לשים את ישראל על המפה שם, ואנחנו ממשיכים לראות ב-2023 השקעות יפות ושיתופי פעולה יפים, גם תוך כדי ההפיכה, הניסיון להפיכה, וגם אפילו בשלושה חודשים האחרונים של המלחמה, אנחנו ב-IonLabs חתמנו על ארבעה הסכמים להשקעה והקמת חברות, רק תוך כדי תקופת המלחמה, ואנחנו לא חריגים. זאת אומרת, אנחנו רואים סבבי גיוס יפים, אולי טיפה פחות מאשר בתקופת הבועה שהייתה ב-2021 ו-2, אבל עדיין ממשיכים לראות סבבי גיוס טובים. החברות עם היזמים והטכנולוגיות המבטיחות והטובות שעובדים נכון, צריכים להמשיך לגייס גם מקרנות מחול, ואני צופה שזה ימשיך ככה גם ב-2024, לפחות בתחום שלנו, אז יכול להיות שאנחנו נראה סבבי גיוס פחות גבוהים מאשר שראינו בעבר, זה לא בכך דבר נורא, ויכול להיות שלא כל החברות יצליחו לגייס, כי יהיה פחות כסף זמין מאשר שהיה והתרגלנו בשנים של הבועה, אבל אנחנו עדיין נראה שהחברות הטובות ממשיכות לגייס, כי ישראל מוכרת כמקום טוב להשקעות בביוטק, מבוסס AI.
בכל הנוגע לחברות רב-לאומיות, יש גל אנטישמי, גם אנחנו מכירים אותו גם בארצות הברית, אנחנו רואים אותו בקמפוסים, איך הוא בעצם משפיע גם על ההשקעות פה וגם על מערכת היחסים איתם?
תראה, אז גל האנטישמיות הוא אמיתי, לצערי, כי יליד ארצות הברית שגדל שם, גם לראות את התמונות האלה מאנשים שאולי היו שכנים שלי, או שאולי הכרתי והילדים היו מסתובבים איתם בבית ספר, אנחנו רואים גל אנטישמיות גם בקרב אנשים נורמטיביים, והרבה, אנחנו מדברים על קונצפציה, אז חלק מהקונצפציה של היהודים הנאורים, הליברליים, במרכאות, בארצות הברית, גם נשברו, מכך שהם חשבו שהליברלים האמריקאים יהיו לצידם במאבקים, במאבק צודק, כמו שאנחנו מתמודדים איתו נגד החמאס בעזה, ונגד הטרור. ולצערי, התאכזבנו. וראינו שבקמפוסים ובקרב החוגים הליברליים, יש לנו פחות תמיכה מאשר שהיינו מצפים. וכשארגון כמו Black Lives Matter יוצא ותומך בצורה אקטיבית בחמאס, זה אירוע שאי אפשר לעבור לידי סדר היום. אז בקמפוסים, מה שקורה שם, הוא דבר שצריך להתמודד איתו, צריך לנתח את זה, צריך להבין את זה, וצריך להתמודד עם זה בצורה מושכלת, וצריך להציע גם אלטרנטיבות לאותם אנשים שרוצים ללמוד בישראל, ולשבח את המכוני מחקר פה בארץ, ואת המוסדות האקדמיים בארץ וכדומה, כדי להציע אלטרנטיבה למי שרוצה לבוא ללמוד כאן בישראל, ולהמשיך את ההשכלה שלהם. אבל דווקא בתאגידים, כמו ששאלת ישראל, שם אנחנו לא רואים את התופעות האלה בצורה כל כך קיצונית. עכשיו, הדעה שלי זה שזה נובע מכך שא', מדובר באנשים יותר בוגרים, יותר מנוסים, אולי פחות נאיבים, לא נמצאים עכשיו בסביבה לימודים, נמצאים בסביבה של עשייה, והרבה מהם גם הכירו את ה-DNA הישראלי, או היו כאן בארץ, מכירים את העבודה עם ישראלים, ויודעים להעריך את מה שיש לנו להציע, ואני חושב שזה משפיע לחיוב, ואנחנו לא רואים, תודה לאל, את התופעות האלה, כמו שאנחנו רואים באוניברסיטאות. נהפוך הוא, אנחנו רואים הרבה דוגמאות של מנהיגות, אם זה מנכ״ל אינטל, או מנכ״ל פייזר, ומנכ״לים אחרים, ומנכ״ליות אחרות, שממש יוצאות מגדרם, כדי להגיד אמירות מוסריות, של בהירות מוסרית, ממש לטובה ותומכי ישראל, במאבק שלנו נגד הטרור.
תגיד, אבל יש ביקורת שהיא כאילו, שהמקור שלה הוא לא אנטישמי. על אופן התקיפה, על כל מיני אמירות של פוליטיקלי קורקט. איך בכל זאת מתמודדים איתם?
אז ביקורת היא תמיד לגיטימית. כל עוד שהיא באמת ביקורת ונובע מתוך מקום של ביקורת על מדיניות, ביקורת על פעולה, ביקורת על עשייה. גם אני, ציוני אוהב ישראל נלהב, והיה לי הרבה ביקורת על מה שהממשלה שלנו עשתה בשנה האחרונה, בכל הנושא הרפורמה או ההפיכה המשטרית. אבל לא, אז אין ספק שלא כל ביקורת היא אנטישמיות. יש את המשפט של, אני כמשפטן, יש את המשפט של Justice Potter, ממש השופט פוטר, כששאלו אותו, איך אתם מזהים מה זה פורנוגרפיה ומה זה לא פורנוגרפיה, הוא אמר, I know it when I see it. אז זה לדעתי הדרך להבחין בין ביקורת לגיטימית לבין אנטישמיות, וכשאתה רואה ממש פעולות שתומכות, כולל ממש נכון לאתמול, פעולות והפגנות בקמפוסים שתומכות בארגון טרור להשמיד את מדינת ישראל, אתה לא יכול להגיד שזה ביקורת לגיטימית, כן? ביקורת לגיטימית שקורית להשמדה של עם או להשמדה של מדינה. וכשצועקים, free Palestine from the river to the sea, אז זה משפט שאומר אחד משני, מי שאומר את המשפט הזה, זה אומר אחד משני דברים. או שהוא לא מבין מה הוא אומר, וזה קורה הרבה, בעיקר בקרב החורים הליברליים.
כן, אני עושה את הסרטון המפורסם של תשבי.
שלא יודעים באמת במה מדובר, או שהם רוצים להשמיד 7 מיליון יהודים שקיימים כאן במדינת ישראל, בין הים לבין הנהר. וזה כבר לא ביקורת לגיטימית, וזה לא פעולה שנועדה כדי לבנות עם או לבנות מדינה פלסטינית באיזושהי צורה. זה נועד כדי לחס... אם הם מבינים על מה מדובר, זה אנטישמיות ואנטי ישראליות לא לגיטימית, בוא נגיד.
נעשה רגע שיפטינג חד.
חד.
כלכלה. האמת היא לא כל כך חד, זאת אומרת, הדברים קשורים אחד לשני, ובפרט הריביות. אנחנו נמצאים בסביבה של ריביות גבוהות, כנראה הריביות עומדות לרדת, אבל אנחנו לא... כנראה שבשנים הקרובות לא נגיע לאותה סביבה של ריבית אפסית שהתרגלנו בעשר השנים שחלפו. איך בכל זאת מגייסים כסף בסביבה כזאת, בפרט לפיתוחים רפואיים, שהאופק הפיתוח שלהם הוא מטבעו ארוך יותר?
אז אני חושב שישראל זה מתחבר למה שדיברנו בהתחלה. זאת אומרת, יהיה פחות כסף ממה שהיה זמין בשנים האחרונות, בשנים של הבועה, שניסו להזרים כסף לשוק על ידי הורדת ריביות לאפס, במיוחד בתקופת הקורונה. זאת אומרת, זה התאפיין. אני חושב שאנחנו נראה פחות השקעות ופחות כסף זמין, שזה אומר שהחברות הטובות יצטרכו להתנהל בחוכמה, לא לשרוף מזומנים על טעמי גלידה וחלוקת טסלות לכל עובד, וגם בסופו של דבר החברות הטובות יצליחו לגייס את הכסף, ואנחנו רואים שזה ממשיך לקרות, אבל פחות. זאת אומרת, אולי פחות סבבי גיוס גבוהים, יכול להיות שהם מחיר יותר גבוה לגיוס ויזמים וסטארט-אפים יצטרכו טיפה להבין שהוולואציות שהיו זמינות להם לפני שנה, שנתיים, לא יהיו זמינות להם בשנה הקרובה וגם לא בשנתיים, שלוש הקרובות. ובסופו של דבר הם יצטרכו לשאול את עצמם האם אני בונה חברה לטווח הרחוק, ובסופו של דבר מבין שהצלחה עתידית, גם אם יש לי נתח פחותה ממנה, כי אני צריך לשלם מחיר יותר גבוה כדי לקבל, כדי לקבל השקעה, היא עדיפה מאשר לא לקבל השקעה בכלל. ואני חושב שזה פשוט עניין של תיאום ציפיות וניהול נכון. ניהול ותיאום ציפיות.
עכשיו, אחרי השיבה באוקטובר אנחנו גם מדברים, אבל וכנראה שזה יקרה, יהיה קיצוץ מסיבי בתקציבים ממשלתיים. אתה דיברת בזמנו על הטעות שבקיצוץ התוכנית למדענים חוזרים, שבינתיים ירדה מהפרק. אבל בכל זאת, כשאנחנו מדברים על קיצוצים עתידיים, מה ההמלצה שלך? במה לקצץ, ובעיקר במה לא לקצץ?
אז אני לא יכול לדבר ממקום של מומחיות, ובטח שלא שר אוצר ורואה את התמונה הגדולה, אבל כולנו מבינים שהקיצוץ נובע גם מקשיים כלכליים שאנחנו נתמודד איתם, מעטה בשוק אולי ועטה בהשקעות, וגם מצורך לממן הוצאות ביטחון בצורה מסיבית יותר ממה שתכננו. עכשיו, שאתה צריך לפנות משאבים, זה אומר שאתה צריך לקצץ, בהגדרה. כמה נקצץ? כנראה יותר ממה שאפילו התחלנו לחשוב עליו. כשאתה מקצץ, אז קודם כל אתה רוצה לקצץ את מה שלא תורם לכלכלה, ולסוציאליות ולאמנה הסוציאלית שיש למדינה עם האזרחים שלה, בביטחון, בריאות, בדאגה לרווחה, חינוך. אתה לא יכול לקצץ במקומות האלו, אתה לא יכול לקצץ במקומות של הביטחון והביטחון האישי, לא יכול לקצץ שם, ואתה לא יכול לקצץ במקומות שיוצרים את מנועי הצמיחה העתידים של מדינת ישראל. עכשיו, מנועי הצמיחה העתידים של מדינת ישראל זה בטכנולוגיות, ואני שמח לראות שדווקא ממשלה, אני יכול לדבר על הרבה דברים שהממשלה עשתה לא נכון, אבל כשהממשלה באה ומגדילה משמעותית את התקציב של הרשות לחדשנות, תוך כדי גם דרישה מהרשות לחדש את עצמה, כמו שהיא עשתה בשבועות והחודשים האחרונים שפרסמה, זה דבר חיובי מאוד. אז להשקיע בטכנולוגיות, להשקיע בסטארט-אפים, להשקיע בהייטק, להשקיע בהשכלה הגבוהה, ופה הייתי מאוד מוטרד שבוע שעבר שראיתי בדיוני התקציב, ששר החינוך בעצמו הציע לקצץ בתקציב של ההשכלה הגבוהה, זה פשוט לא להבין, לא להבין בבסיס את האירוע שאנחנו נמצאים בו, ששר החינוך לא יוצא כדי להוסיף 200 מיליון דולר או 200 מיליון שקל לתקציב ההשכלה הגבוהה, קל וחומר מציע ומנדב לקצץ את התקציב של ההשכלה הגבוהה, זה פשוט לא להבין את האירוע שאנחנו נמצאים פה. כי התקציב של ההשכלה הגבוהה וההשכלה הגבוהה בכלל, זה המנוע הצמיחה של מדינת ישראל. הטכנולוגיות שאנחנו רואים פה מבוססות ברובן על פיתוחים שפותחו בהשכלה הגבוהה. ואנחנו חייבים to double down ולבנות מוסדות חדשים, ולהשקיע יותר בלמשוך את החוקרים הכי טובים ולשמר אותם פה בישראל. והדבר השלישי זה כמובן הטלנטים. לצד הטכנולוגיה ולצד ההשכלה הגבוהה, חייבים, וזה נוגע למקום של סיינס אברוד, אני חושב שהיום, אם אנחנו מדברים גם על נושא האנטישמיות, הרבה יהודים שחיים היום בחול, כנראה מתעוררים ומתחילים לחשוב, האם זה המקום הנכון עבורם להמשיך לגדל את המשפחה שלהם ואת הדורות העתיד שלהם. או האם הם צריכים לחזור ארצה ולחיות במדינה היחידה בעולם שעדיין יכולים להרגיש בביטחון שם, שזה מדינת ישראל, המדינה היחידה לעולם היהודי. וחובתנו, כמדינת ישראל, לבנות את המוסדות הנכונים כדי למשוך אותם חזרה לכאן. אז אם זה הסטארט-אפים והחברות או מכוני מחקר ומוסדות להשכלה גבוהה, יש הרבה מאוד ישראלים שנמצאים בחול, אנחנו חייבים לפעול פרואקטיבית, להציע להם אלטרנטיבה לחזור ארצה. וזה מנוע צמיחה, זה המקומות שאסור למדינה לקצץ בהם להפוך, הוא צריך להמשיך להשקיע. וזה השקעות נטו שהמדינה צריכה להמשיך להשקיע בהם, לפחות ברשות לחדשנות נראה שמבינים את האירוע, אבל בהשכלה הגבוהה אני חושב שאנחנו רחוקים משם.
בוא נדבר על איין לבס.
בשמחה.
קודם כל, תן לנו קצת רקע ותשתף אותנו במדיניות ההשקעות שלכם.
אז איון לבס זה ונצ'ר סטודיו, למעשה, שזה סטודיו להקמה והזנקה וצמיחה של סטארט-אפים בעולמות שבהם בינה מלאכותית וטכנולוגיות חישוביות פותחות, פוגשות גילוי ופיתוח תרופות, שהביו פוגש את הטק. עכשיו, שאנחנו מבינים שהטק הופך להיות אירוע יותר חשוב בתעשיית הביו, חברות הרב-לאומיות שוב התחילו להשקיע בישראל. אז באיון לאבס התכנסו 4 חברות פארמה, פייזר, אסטרזנקה, מרק וטבע, יחד עם אמזון, כחברת ענן מובילה בעולם וגם חברת טכנולוגית חישובית, ושני קרנות הון סיכון היום, בתמיכה של הממשלה ורשות לחדשנות. ולמעשה מה שאנחנו עושים, אנחנו עובדים עם המומחי תוכן שלנו מתוך הפארמות, כדי לזקק אתגרי ענק, תרצה תקרא לזה מונצ'וטס, תרצה תקרא לזה פשוט ביג צ'אלנג'ס, שאם הם בסופו של דבר יפוצחו, באמצעות שימוש בדאטה וטכנולוגיה שמונגשת גם מהשותפים שלנו, הם יהיו הבסיס לסטארט-אפ שישנה מהותית את הצורה שבה אנחנו מגלים ומפתחים תרופות, ואנחנו משקיעים באנשים טובים, עם היכולות המתאימות, עם הגישה הטכנולוגית הנכונה, ועם ההבנה וה-leadership skills והאישיות הנכונה, שרוצים לפצח אתגרי ענק. ואתגרי ענק הם בכל חוליית השרשרת שלוקחת את הצורה שבה היום אנחנו מגלים ומפתחים תרופה שהיא למעלה מ-10 שנים, 90% מהניסיונות נכשלים, וזה עולה בממוצע בסביבות 2 מיליארד דולר לפיתוח תרופה חדשה, זה מספרים שזועקים מהשמיים לקצר אותם, לדייק אותם, לשפר את אחוזי הביצועים בהם, וזה המקומות שבהם בינה מלאכותית ושימוש בביג דאטה.
אתה יכול להמחיש לנו לתת דוגמה לפיתוח כזה?
כן, בוודאי. בסופו של דבר היום, תרופות ביולוגיות הרבה פעמים מבוססות על נוגדנים. אז נוגדן, כדי לגלות נוגדן חדש היום, יכול לקחת שנים. ויש רק נוגדנים לחלק מהמחלות, לא לכל מחלה אפשר לפתח נוגדן. וזה תהליך לגלות את הנוגדן החדש, זה תהליך ביולוגי שלוקח שנים, והוא מאוד קשה לבצע, מאוד קשה להצליח.
זאת אומרת, הטכנולוגיה היא טכנולוגיה שמתעסקת בעצם
הגילוי של הנוגדן.
בקיצור זמן הגילוי של הנוגדן.
אז אנחנו באנו עם אתגר, בדיוק. אנחנו באנו עם אתגר שכל הפרמות שלנו אמרו, זה אתגר ענק שאם מישהו יפצח את זה, ואין לנו מושג איך לעשות את זה, אז אנחנו רוצים ביחד למצוא מישהו ולעזור להם לפתח את הטכנולוגיה הזאת. אז באנו עם אתגר שנקרא De Novo Design of Therapeutic Antibodies. זאת אומרת, איך אני מגלה נוגדן תרופתי חדש, De Novo, ממש בשימוש כלים חישוביים, במחשב, ולא בתהליכים ביולוגיים. והוצאנו את האתגר הזה, ראינו הרבה אנשים עם הרבה רעיונות, מאוד מוכשרים ומוכשרות, מישראל וגם מהעולם. אנחנו מוצאים את זה כדי להילחם הטלנטים שוב, כי אנחנו צריכים להביא טלנטים לישראל. ובסופו של דבר, מי שהקים את החברה הזאת, זה בחור, מדען, בכיר, מאחד המכוני מחקר הכי טובים בעולם, שנקרא אמבל, מגרמניה, שגייס כבר צוות של 4 ישראלים שעובדים איתו, והם בסופו של דבר הולכים להקים סטארט-אפ שיכול לקחת תהליך שלוקח שנים ולקצר את זה לכדי שבועות. וגם לגלות נוגדנים למחלות שכרגע אין להם נוגדן אפקטיבי לטפל בהם, בתקווה. ואז נביא בשורה באמת לחולים בעולם.
מה הטיפ שלך לסטארט-אפיסטים מתחילים בתחום שלכם? ואתה רואה לא מעט.
כן, אז הדבר שאני תמיד אומר, אחד, תחום הביו, זה אירוע שצריך להבין אותו. יש הרבה מאוד מקום לסטארט-אפיסטים, הייטקיסטים, שמבינים בעולם ההייטק, להיכנס ולהשפיע בעולם הביו. זה תחום מרתק. זה התחום היחיד שאם אתה מוצלח בו כסטארט-אפיסט, אתה יודע בהגדרה ששינית את העולם לחיוב. אני לא מכיר אף תעשייה אחרת שאתה יכול להגיד את זה בהגדרה, שאם אתה מצליח בהייטק, ובעולמות הבריאות, אתה עשית אימפקט חיובי לעולם בהגדרה. אז צריך להבין את האירוע הזה. זה דורש מומחיות, זה דורש סבלנות, ראייה ארוכת טווח. עדיף, וזה הטיפ שבאמת אני יכול לתת, עדיף לעשות את זה עם מומחיות מ-day one. אז אם אתה תותח בכתיבת אלגוריתמיקה והבנה בבינה מלאכותית, תמצא את הביולוג וביולוג או ביולוגית הכי טובים שאתם יכולים למצוא שיש לכם כימיה טובה איתם כשותף כדי להרים חברה ביחד איתם. וגם אם אתה מצליח לייצר תמיכה ממוסדות מומחים, זה גם המסגרת שאנחנו ביון לאבס מציעים, שבו תקימו את החברה יחד עם המומחים. בלי שיתערבו לך, בלי שיקחו לך IP וכדומה, אבל עדיף שתקים את זה ביחד עם מומחיות אמיתית, כי לא משנה כמה אתה טוב באלגוריתמיקה, בעולם ה-AI, העולם בינארי של 1-0, הביולוגיה פועלת אחרת. ועדיף להקים את זה עם מומחיות ספציפית, כי זה משפר את סיכוי ההצלחה.
אנחנו עוד רגע מסיימים, ורציתי לשאול אותך, היה לנו פה בפודקאסט קטעים יותר אופטימיים, קטעים פחות אופטימיים, קטעים פסימיים ממש. אנחנו הולכים לישראל טובה יותר?
אנחנו בהחלט הולכים לישראל טובה יותר. אני מאוד אופטימי. זה בטבע שלי תמיד להיות אופטימי. רק אנשים אופטימיים מצליחים לעשות דברים גדולים. אני חושב אבל שחובת ההוכחה היא עלינו. ואני מסתכל על עצמנו קצת, שאני שירתתי חודש וחצי במילואים, ורואה את הדור הנפלא הזה שקראנו לו דור הטיק טוק, רואים אותם הולכים ונרתמים ומקריבים את היקר מכל, גם בחלק מהמקרים לצערנו, לטובת מדינת ישראל, המדינה שיקרה לכולנו, והציונות הבסיסית הזאת לא נעלמה לנו, והרוח האנושית לא נעלמה לנו כאן, אבל חובת ההוכחה היא עלינו, גם שנדע לבנות את המדינה, וחלקנו גם נצטרך להיכנס למקומות של הובלה ומקומות של שירות ציבורי, מה שלצערי הפקרנו בשנים האחרונות ותפסו את המקום הזה אנשים שלא בהכרח ישראל הייתה בראש מעייניהם בשנים האחרונות. אנחנו נצטרך שהרבה אנשים טובים ייכנסו לשירות הציבורי ולהנהגה והתנדבו לעזוב את המקומות הנוחים יותר כדי לתת למען הכלל. ואם תרצה, אנחנו פשוט נצטרך להיות דור חלוצים חדש 2.0 שמדינת ישראל לבנות את המדינה מחדש.
מתי, תודה רבה. אני שמח שהיית איתנו.
תודה רבה.
ואתם המאזינים, אתם מוזמנים להצטרף אלינו שוב בפרקים הבאים בפודקאסט זמן לחשוב. תודה רבה על ההזנה ושנמשיך להיות טימים.
אמן.